חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
שלום רב, באולפן בני הראל. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס מותח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה בשימוש במכתזיות כלפי אוכלוסייה אזרחית.
זה לא, אם אתה יורה את המים האלה מול מפגינים, אוקיי, אני לא יודע אם אני אוהב את זה, אבל זה המטרה שלהם, זה חוקי כאן. אבל כשאנחנו רואים אין סוף סרטונים של הנהגים האלה, כאילו זה הנהג כזאת של הנהג, מה אתה יורה על אישה וילדים? מה אתה יורה לתוך בתים?
מלכיאלי אמר את הדברים בדיון בוועדה לביטחון פנים של הכנסת, ומהם הביא כתבנו אבי רבינה. חבר הכנסת אוריאל בוסו משעס מטריע בריאיון לכל חיים ממהלכי הממשלה, שלדבריו מטרתם הפרדת הדת מהמדינה.
כאן במדינת ישראל יש מהלך מאוד מאוד ברור, שהפרדת דת מהמדינה. אי אפשר לחפש את זה במילים אחרות. וכרגע המהלכים המסוכנים שעושים חברי הממשלה הנוכחית במדינת ישראל, בנושא הגיור, בנושא הנישואים, בכל המהלכים אחרים, כמובן הכות והכשרות שנעשתה, יש כאן מהלך מאוד מסוכן.
חיל האוויר תקף הלילה באזור הנמל הימי בעיר לטקיה שבצפון מערב סוריה, כך מדווחים כלי תקשורת רשמיים במדינה. מוסיף פרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
תקיפה חריגה הלילה בנמל לטקיה בסוריה, שם לפי הפרסומים הזרים תוקף חיל האוויר מספר מחולות אשר שימשו כמחולות לאחסון של ציוד אמצעי לחימה מתקדמים שהיו מיועדים להעברה מאיראן דרך הנמל הזה לחיזבאללה.
המשטרה עצרה הלילה תושב מזרח ירושלים בחשד להחזקת אמצעי לחימה ומכונה לשכפול לוחיות זיהוי של כלי רכב. כתבנו בן צילי זרוביץ' מעדכן כי במהלך הפעילות תושבי המקום יידו אבנים לעבר הכוחות, לא דווח על נפגעים או נזק. בתאונת דרכים שהראה הבוקר בסדרות משה סנה באשדוד, נפצע באורח קשה רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו. כונני מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו כשהוא סובל מחבלות כפיים לבית החולים אסותא בעיר. בשל הרוחות הזאת הנושבות כעת בצפון, מספר חופים בכנרת נסגרו לרחצה. בחדר הבקשה של איגוד הרים כנרת מבקשים מהציבור שלא להיכנס למים עקב סכנת הסתחפות. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע והשבת. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26.
היום מעונן חלקית, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בערי הצפון, מנשבות רוחות מזרחיות חזקות, מחר צפויה התקררות ניכרת.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע והשבת. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26.
ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
25 שנה, כל חי תמיד איתי. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעל צייטלין ערכה את התוכנית, שלמה פולק מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני כבר רוצה לומר שלום בוקר טוב לנחמי קרמל, תרפיסטית באומנות. בוקר טוב נחמי.
בוקר טוב בוקר טוב.
אז באמת אנחנו הרבה שומעים, זה הפך להיות מאוד פופולרי, הנושא הזה של תרפיה באומנות, טיפולים בתרפיה באומנות, את פותחת היום את העיתונות החרדית, ואת רואה גם בלי סוף הצעות ללימודים, בואי תלמדי תרפיה באומנות. אז קודם כל, כדי שנבין, כשאנחנו אומרים תרפיה באומנות, ששוב, זה כלי טיפולי, אבל מה זה הכלי הזה?
הוא בעצם כלי שיש מרחב גדול של אומנויות, שהתרפיה באומנות בעצם נכנסת במקום של אומנות חזותית, שזה בעצם ציור, פיסול, צילום, כל החומרים שמשתמים מזה. זה בעצם נעשה שימוש בכל הדברים האלה, כדי ככה אנשים שבאים לטיפול, ילדים ונשים שמגיעות אליי, זה בעצם בא לאפשר להם קודם כל להביע, את יודעת, לפרוק את הכל על הדף או על הקנבס, או להשתמש בחומרים מגוונים, וזה עוזר להם קודם כל להבין את עצמם טוב יותר. זאת אומרת, אם לפעמים ילד בא אליי לטיפול והוא מתקשה במילים, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, במקום שנגמרות המילים, מתחילה החוויה. לפעמים קשה להביע איזה רגש או כעס או חוויה קשה שעברנו במילים, להגיד, אם זה ילדים קטנים קשה להם להביע, נגיד מישהו שיציק להם בגן, או חוויה של חוסר ביטחון, או קשה וריכוז, כל מיני קשיים. וגם לא נקום בוגרים, לפעמים קשה להגיד כל מיני קשיים שאנחנו חווים, או חרדות שיש לנשים שמגיעות אליי, ובעצם דרך הציור והבאה, קודם כל זה יוצא לדף, זה יוצא מחוץ לנו, ואז אפשר להתחיל בעצם דיאלוג כביכול מחוץ לעצמנו כביכול, ואז אנחנו, זה קודם כל פחות מאיים, זה כאילו לא אני, זה כבר יצא לדף, אפשר לנהל את השיחה. ובעצם המטפל מאפשר את המרחב הזה, שיהיה אפשר לדבר את זה, וזה לא, לא שיפוטי ולא ביקורתי, ולכן גם בעצם לא משנה התוצר. זאת אומרת, זה לא שבסוף נגיד, יצא יפה, לא יפה, לא מדויק, כן מדויק, אלא החוויה שנוצרה שם. והמפגש בעצם המרחב שמתאפשר במרחב הטיפולי.
אז נגיד, אם מגיעה אלייך באמת אישה עם איזושהי מצוקה, איך תחליטי מה לעשות איתה היום? אז מה, תתני לה היום לצייר, או תתני לה היום לנגן, או תתני לה היום לפסל במשהו, בקרמיקה, או מקרמה, או איך את מחליטה מה באמת מתאים היום לאותה גברת, או לאותו ילד שמגיע? האם יתאים לו היום יותר לשחק בפסטלינה, או יתאים לו היום לצבוע בצבעי גואש?
אז זהו, אז קודם כל באמת במפגשים הראשונים אנחנו בעצם גם יוצרים את האימון בינינו שהוא לא פחות חשוב, זאת אומרת הוא חלק מהמרחב הטיפולי שנעשה, שהוא משמעותי ומאוד מאוד חשוב. וגם אם אנחנו מתחילים בשיחה קטנה, אז אני לפעמים ככה רואה שדווקא יש נשים שמעדיפות עוד טיפה שיחה, ואז אנחנו טיפה מחכים עם זה. והמון פעמים אני מרגישה שדווקא צריך, אני אומרת, אני מזמינה אותך שניצור, אז אנחנו רואים לשולחן העבודה ומתחילים ליצור. בגדול, החומרים נמצאים והם יכולים לבחור, אבל יש לי דווקא כאלה שאני לא שמה להם את הכל על השולחן, כי אני יודעת שזה אומס, זאת אומרת, של כל החומרים, זה כמו
שאתה... זה גם עלול לבלבל, כן.
בדיוק, עלול לבלבל. אז זה מאוד מאוד, זה המון המון אינטואיציה שלי לראות מה נכון כרגע, ולפעמים לכוון, אבל מאוד חשוב לי שזה בעצם המקום שלו, לא שאני אכוון, אני גם לא אומרת לו מה לצייר או עם איזה חומר לעבוד, אבל יש ילדים שדווקא אני לא אציע להם חומרים, לדוגמה ילדים שנגיד הם מאוד מאוד מוסחים מאוד בקלות, ואתם מאוד מאוד, גם מבחינה רגשית הם מאוד מאוד מוצפים, דווקא להם אני אציע פחות חומרים, ואולי פחות חומרים שהם נגיד אם נסתכל על גואש הוא יותר, את יודעת, בלתי נשלט. גואש או אקרילי, הם את יודעת, צבעים שהם בלתי נשלטים, כיף להיות איתם על הדף. אז ילדים שדווקא הם מאוד, את יודעת, איפר או ככה, את יודעת, אגרסים והכל, דווקא להם אני אתן באותו מפגש משהו שיותר תוחם, מדייק אותם, אוסף אותם, אני רוצה בעצם לאסוף אותם. ילדים לעומת זה או אנשים שאת יודעת, הם מאוד מאוד מדויקים והכל, את יודעת, רק רציונל ורק שכל, להם דווקא נביא משהו שטיפה השתחררו מה, את יודעת, מהדיוק הזה ומהקיבעון ומהמקום התפוס הזה. אז מאוד מאוד תלוי, זה מאוד אינטואיציה ומאוד אפשר להרגיש את זה, ובמרחב שנוצר אנחנו בעצם אחרי שהם יוצרים, אנחנו מנהלים שיחה על הדימויים שלו, על מה שהם ציירו, וזה גם בהמון רגישות, זה לא ש... זאת אומרת, אם אני רואה משהו, אני אגיד, אני רואה שציירת עיגול שחור, או נוף של גשם, או נוף של שמש, כי בעצם אני מביאה את העולם שלי לחוויה שלו, וזה קצת להיכנס לטריטוריה שהיא לא שלי, אני צריכה מאוד מאוד להיות קשובה ועדינה, והמון ענווה לראות מה... וגם דברים אני רואה שהם עלו, לא להגיד אותם, אלא בצורה מאוד מאוד מכבדת, כי יכול להיות שהוא רוצה שנעלה על משהו, אבל לא כרגע. אולי מפגש הבא הוא יצליח לפתוח איזה משהו שהוא שומר בבטן שנים, או דברים כאלה, אז מאוד מאוד בזהירות ובאיזה ריקוד, אני קוראת את זה תמיד ריקוד עדין.
איזה יופי. אני רוצה דווקא להתייחס באמת לילדים צעירים, לגיל הצעיר, ולשאול אותך, מה הכוח של תרפיה באומנות דווקא בגיל הצעיר?
קודם כל, אמנות אני מאמינה שהיא כוח בכל כל גיל, זה ככה אני מאמינה, ועומדים את זה מהקדוש ברוך הוא שהוא ככה, אין צור כאלוקן, זה בעצם אין צייר כאלוקן, אנחנו אומרים כל יום אנחנו מצייר לנו את הבריאה. אבל אם את מתייחסת ככה לילדים צעירים, אני חושבת שילד צעיר הוא מטבעו, אנחנו בטבענו אנשים יצרנים, אנחנו מייצרים כל הזמן. איפה שהוא יודע, את משתתק בגילאים הבוגרים יותר. אז ילד מטבעו מתייחס לילדים, הוא מטבעו אוהב לצייר, להביע את עצמו, תסתכל איך הם משחקים בחול, איך הם משחקים בפיימו, זאת אומרת, ילדים מביעים את עצמם, עד שלא מחבים את זה, ושזה נקודה אחרת לשיחה, אבל אז אני חושבת שיש להם יכולת להביע את עצמם דווקא דרך האומנות ודרך משחק. וזה מאפשר לנו כהורים, או כמטפלים, או כמחנכים, להבין מה עובר עליו, ותראי, ילדים שמשחקים עם פינת בובות, תראי פתאום מביאים את כל העולם, את הבית לתוך הגן. גנות מספרות לי לפעמים שאני עושה לצוותים על רחות, אז הם מביאים את כל העולם שלהם לתוך הגן. כי בעצם הם יכולים עכשיו, אחד לא שופט אותם, הם יכולים לשחק עכשיו, אני אמא, את הבובה, הנה זה התינוק, הנה נולד לנו תינוק חדש. זאת אומרת, הם מצליחים להביא את העולם הרגשי שלהם מאוד מאוד חזק דרך המשחק והיצירה. תראה שהם מצלמים לפעמים, אז הם יוצרים את הגשם, תראה שהם עושים עם הצבע, הם דופקים על הדף. לא כי הם רוצים להראות, כי הם רוצים להביע שהיום ירד גשם, או כל מיני חוויות דווקא דרך האומנות והמשחק.
מעניין, מרתק ממש. איזה מיומנויות זה מעניק להם, לילדים? ההתעסקות הזאת, התרפיה הזאת באומנות?
זה קודם כל כלי ביטוי מאוד מאוד עוצמתי, וזה מסייע להם לאבד את החוויות שלהם, להבין מה קרה לי, תוך כדי לקבל את הנקודות חוזק והחושה שלהם. זאת אומרת, יש לנו, לכל אחד מאיתנו כל מיני דברים בחיים, דברים שאנחנו חזקים בהם יותר, גם מבוגרים וגם ילדים, כן? דברים שאנחנו חזקים בהם יותר, דברים שאנחנו קצת חלשים בהם. עכשיו, זה לא אומר מישהו שהוא טוב או מישהו שהוא רע. לכולנו יש הכל מהכל, השאלה מה אנחנו עושים זה הלאה. אז אם יש ילד חוויה מסוימת שהוא לא יודעת, אם נגיד זה ביטחון עצמי או משהו כזה, אז זה לא אומר שאתה לא טוב. בוא נראה במה אתה כן טוב ואיך אנחנו עם זה ממשיכים הלאה. ובעצם זה נותן לו מיומנויות של קודם כל לצייע להבין מה עובר עליו, מה החוויות שלו, מה הרגשות שלו, וקודם כל לחבט המקום הרגשי שהוא חווה, לתת לזה מקום, וגם מה אפשר אולי לעשות אחרת, מה היית רוצה, מה הנקודות חוזק שלך, עם מה אתה יכול לתת יותר טוב לעולם.
מעניין. היית אומרת שטיפול בתרפיה באומנות מתאים לכולם בכל נושא? זאת אומרת, כל מצוקה ניתן לתת לה איזשהו מענה בטיפול בתרפיה באומנות?
אני חושבת שכן. יש את המקום הזה שבעצם יש אנשים שמתמודדים עם כל מיני אתגרים וקשיים, כמו טראומות, חרדות, ביטחון עצמי, זאת אומרת, כל הסקאלה הזאת, ויש אנשים שרוצים לבוא למקום של, אתה יודע, טיפוח של הדברים העצמיים שלהם, לחקור את עצמם, להבין דברים, לא דווקא עם מצוקה, זאת אומרת, זה לא חייב להיות, אתה יודעת, משהו שהוא גדול ומאוד מאוד, אתה יודעת, חוויה טראומטית וכאלה, אלא גם לפעמים שרוצים להבין את עצמנו טוב יותר, לשפר את איכות החיים, ולכן זה מתאים לכל אחד, כי בעצם גם לא צריך לדעת, את יודעת, להיות טובים באומנות או בציור. כל אחד יכול לבוא, ובעצם גם כי היצירה היא לא משמעותית, זאת אומרת, היא לא מה שנקרא מרכז הבמה, אלא דווקא התהליך התרפיוטי שהוא נעשה שם, ובעצם כל אחד שרוצה לשפר את איכות חייו, ורוצה לתת לזה מקום של הבא, הוא מוזמן, וזה יתן לו המון...
כן. מרתק, ממש מרתק. תודה שתמיד תצליחי להיות שליחה טובה בחיים של אנשים. ואני רוצה מאוד להודות לך, נחמי כרמל, תרפיסטית באומנות. תודה רבה, ממש עשית לנו קצת סדר, הארת את עינינו, ועכשיו אנחנו מבינים יותר. תודה, תודה על הדברים האלה.
תודה רבה, יום טוב.
תודה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. כתום, כתום, כתום זה לא רק צבע, זה גם הפח למחזור אריזות. לקראת יום המחזור, צוות כל חי מגיע למחזר אתכם ולחלק לכם סופגניות. בואו לפגוש אותנו היום ב3 בנתיבות, ברחוב הרב גרשונוביץ' 160. היום בין 3 ל-5, כאן בכל חי. הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
סטופי הכללית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
בעלי סבל מלחץ דם גבוה מאוד. בעקבות זה שהוא לקח את הסטופית, הלחץ דם שלו ממש התאזן, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, פחות כאבי ראש, הרגשה הרבה הרבה יותר טובה.
התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות של המוצר סטופית, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
חולמת הלידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים, ושיהיה בשעה טובה. לניאדו, לידה בדרך שלך. לקבלת פרטים התקשרי 09-860-9500 09-860-9500.
נשים יקרות, אתן איתי? כאן צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. אני נרגשת לספר לכן על מיזם נשים חדש בשם איתך. אני מחפשת שגרירות מתנדבות בקהילה שאפשר לסמוך עליהן. השגרירות יפעלו למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. מרגישה שאפשר לסמוך עלייך? צרי איתי קשר, באתר בת מלך או בטלפון 02-633-8928. בואי, גם אני איתך.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
הזמן חולף והכאב המוכר בברך, במרפק, בצוואר ובגב נשאר, זה הזמן לביקיור לייזר. מכשיר רפואי אשר הוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים. סובלים מכאבים? קחו את המכשיר ל-60 ימי התנסות במחיר מיוחד. לייעוץ והתאמת הטיפול, חייגו כוכבית 3414.
מעוז, רפואה מקצועית בבית. לפרטים חייגו.
כוכבית 86-83 מעוז.
שלום, זה שוב אני, דדי, החתול מהפח הכתום. רציתי להזכיר לכם שאריזות פלסטיק, אריזות חלב וגם קופסות שימורים זורקים לפח הכתום. תודה באמת.
אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר.
שנים שאני עובדת בשני מקומות עבודה, ורק היום גיליתי שאני יכולה לחסוך בתשלומים לביטוח לאומי.
רוצים גם אתם לגלות את הזכויות שלכם? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות והצטרפו למיליוני ישראלים שגילו את הזכויות שלהם. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. כל הזכויות בכל תחומי החיים חינם. בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם בר טורג'מן, מנהלת מונה מדיקל, מרכז הטיפוח והאסתטיקה בירושלים, איתנו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום, מה שלומך?
תודה רבה, ובואי תני לנו כרטיס ביקור שלכם. מי אתם, מרכז מונה מדיקל לטיפוח ואסתטיקה? מי אתם?
כן, אז אנחנו מרכז טיפוח ואסתטיקה בירושלים, מונה מדיקל. אנחנו מעניקים מעטפת מלאה ומענה למגוון רחב של טיפולים אסתטיים. אנחנו דוגלים שכל כוחה תקבל יחס ושירות אישי במקום נורא נורא יפה, יוקרתי. ממש כל מה שאישה צריכה תחת קורת גג אחת. החל מעשרה צער בלייזר ועד לחומרי מילוי, ניתוחים פלסטיים ועוד הרבה הרבה דברים נעימים.
הייתי שמחה אולי שבאמת קצת תפרטי לנו על טיפולי הלייזר שלכם. אני יודעת שהם היום הם מאוד מאוד פופולריים, וכל מכון מציע בעצם טיפולי לייזר, ובכל זאת הייחודיות שלכם.
נכון, אז באמת היום בתחום ההסרת שיער בלייזר יש תחרות נורא נורא גדולה, ולכן אצלנו במונה מדיקל אנחנו נותנים דגש נורא גדול על שני פרמטרים, שבינינו הם באמת החשובים ביותר. אחד זה המכשיר האיכותי שמניף תוצאות מעולות, ושתיים זה היחס האישי, מעקב צמוד לכל מטפלת, מטפלת קבועה. וזהו, מכוחה אצלנו, איך אומרים, תקבל פרימיום במחיר מינימום.
כן, פרימיום. את יודעת, אחד החששות, אני חושבת שבאמת הרבה פעמים מונע מלקוחות לבוא ולבצע טיפולים, זה בעצם הפחד והחשש מהכאב. מה היית אומרת למי שחוששת מכאב?
אז זהו, אז קודם כל המכשיר שלנו הוא באמת ללא כאבים. הוא מהיר ואיכותי, הוא ללא כאבים, וכמובן הוא מאושר לידי כל הגורמים הרפואיים, משרד הבריאות, צי אירופאי, FDA אמריקאי, זאת אומרת שהוא לא מזיק חלילה, לא לרקמות, לא לאור, אלא אך ורק לשורש השערה, שזה חשוב לדעת.
כן. יש לכם פיקוח רפואי בכל מה שקשור לטיפולי הלייזר שלכם?
כן, כן, בדיוק. אז זה מה שאני אמרתי, שהוא מאושר לידי כל הגורמים הרפואיים, זה משהו שהוא נורא חשוב לבדוק כאשר הולכים לעשות הסרת שיער בלייזר, מלבד המחיר וכל השאר, כמובן חשוב לדעת שיש איזה אישורים רפואיים, וזה פיקוח מאוד מאוד צמוד ומעקב.
כן. מה חדש עכשיו במונה מדיקל לקראת החורף?
אז זהו, אז כעת סיימנו אפנינג חנוכה, שהוא היה גדוש במבצעים מדהימים. החבורה, המאזינים של התוכנית, אנחנו כן רוצים לתת איזושהי הטבה ייחודית. טיפול ראשון, הסרת שיער בלייזר, מתנה, ללא התחייבות, לשלוש שעות הקרובות, שכל מי שבאמת תפנה אלינו, תקבל את זה. הטבה ייחודית ומדהימה.
כן, אז בואי תתני לנו פרטים. טלפון, איך מגיעים אליכם? איפה אתם ממוקמים?
אנחנו נמצאים בכנפי נשרים 15 בירושלים, בשביל לקבל את הטיפול מתנה חייגו כעת למספר הטלפון הבא, 026-449-333, וכמובן נכניס אתכם לרשימת הזוכות בהטבה.
כן, אז אולי רק לסיום שוב תחזרי על המספר, כדי שכולן תוכלנה לרשום.
בטח, 026-449-333, נמצאים בכנפי נשרים 15, בירושלים, מחכים לכם צוות מונה מדיקל, וזה הכל.
כן, טוב, נשמע בהחלט אסתטי ומזמין. ברה תורג'מן, מנהלת מונה מדיקל, מרכז הטיפוח והאסתטיקה בירושלים. הנה, הטלפונים כבר מצלצלים.
נכון, תודה. תודה רבה לכם, תודה.
תודה, תודה.
כל טוב.
תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם שיבוא, אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים,
שמח שנבוא.
ואיזה שיר יפה, נפתלי קמפה, חושב על ירושלים, חולם על המשיח שיבוא גם אנחנו בעזרת השם, במהרה בימינו. תכף יהיה איתנו פרופסור אריאל מני, מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי מעייני הישועה, והוא יספר לנו גם על השירותים שמציעים באגף הנשים ויולדות לנשים במעייני הישועה, על חידושים שקיימים ועוד ועוד. אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול, בהחלט אתם גם מוזמנים לעשות זאת, אז בואו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. היי דעתם? אשפוז ביתי בסביבה המוכרת לצד המשפחה מגדיל את סיכויי ההחלמה. מעוז גאים להציג רפואה מקצועית בבית, בניהול ובפיקוח צמוד של דוקטור אוריאל לוינגר. ביקור רופא ואחות בכל יום, עדכון יומיומי וטיפול בהתאם לתיק הרפואי, זמינות טלפונית 24 שעות והספקת תרופות וציוד רפואי. לפרטים חייגו
כוכבית 86-83 מעוז.
השירות בהסדר לבעלי ביטוח רפואי פרטי ולחברי מכבי שירותי בריאות.
איך מוכרים רכב ב-10 דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323. מיועד לבעלי רכבים משנת 2014 ומעלה. 025-373-323.
אחת, שתיים, שלוש, מוגנים? בואו נעבור את החורף בשלוש. סופרב מציגה גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ בחמוסה אחת בלבד. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בחמוסה אחת. שילוב מנצח להגנה טבעית טובה יותר ולחורף בריא יותר. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ ובעולם, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי. קדושים תהיו. להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל עם ישראל ולהחשת הגאולה ברחמים. הצטרפו עכשיו 052-715-1890 052-715-1890.
ומחכים
מאזינים יקרים, האם אתם רוצים להוקיר טובה לאורכם שמסרו את נפשם למענכם? יש לכם הזדמנות לעשות טובה גדולה ועצומה לעילוי נשמת אורכם היקרים שעשו למענכם בחייהם. הנציחו את יום השנה לפטירתם בלוח לזכות נשמת, וזכות לימוד התורה של ילדי קרן ההסעות יוקדש לעילוי נשמתם. ואין לך עילוי נשמה גדול מזה. הצטרפו לגדולי ישראל שכבר הנציחו את שמות יקיריהם. 1-750-66-22 1-750-66-22.
מתחסנים בקטן, מגנים בגדול. מהיום, גם ילדים בגילאי 5 עד 11 יכולים להיות מוגנים כמו גדולים. מאוחדת, שמחה להזמין את כל המשפחה יחד עם הילדים להגיע ולהתחסן כנגד נגיף הקורונה ומחלת השפעת. לקבלת החיסון יש לתאם תור באתר, ביישומון מאוחדת או במוקד. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל. כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20, 26. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם פרופסור אריאל מני, מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי מעייני הישוע, איתנו. בוקר טוב.
בוקר נפלא.
אז אנחנו נרצה באמת לשמוע היום מהם השירותים שמציעים באגף הנשים והיולדות לנשים שמגיעות למרכז הרפואי מעייני הישוע.
מרכז הרפואי מעייני הישוע, כמו שכולנו יודעים, נמצא בבני ברק, באמצע גוש דן, וקל מאוד להגיע אליו מכל הכבישים הראשיים. כן. הוא נותן בעצם מענה לכל הבעיות, לכל קשת הבעיות של בריאות האישה. כמובן כל הנושא של הריון ולידה. פתחנו והרחבנו מאוד לאחרונה את מרפאות הריון בסיכון גבוה, כל מיני בעיות של הריון במהלך הריון אנחנו יכולים לטפל שם. כמובן חדרי הלידה נמצאים שם, חדרי הלידה, יש לנו 14 חדרי לידה, יש לנו כמובן כמות גדולה מאוד של מילדות ורופאים מומחים, שהם כמובן גם מומחים בלידות מסובכות, אבל גם בניתוחים, אם יוצא הצורך ואם מגיע הצורך ואנחנו צריכים גם לנתח, גם זה יש. יש 4 חדרי ניתוח ששניים מהם חדשים שנפתחו ממש רק בשבועות האחרונים. ולגבי זה, יש לנו מחלקת יולדות מסה 2, שבהם נמצאות היולדות. אני חושב שאחד הדברים החשובים במעייני הישוע זה שהאישה לאחר הלידה, אנחנו מאפשרים לה להישאר לאחר הלידה בבית החולים עוד יום, עוד יומיים נוספים, בהשוואה לבתי החולים שנמצאים כאן בסביבה. לנשים בלידות חוזרות שיש להם הרבה ילדים בבית, לשאת עוד יומיים, שלושה של מנוחה.
כל כך משמעותי.
מאוד חשוב, ומאוד מנצלות את זה, ובאמת היא גם אסירות תודה. אני חושב שזה חשוב מאוד להיות קשוב לכל לצרכים האלה שהם באמת מיוחדים.
כן.
מעבר לזה יש כמובן כל הצד, בוא נקרא לזה הצד של בעיות נשים אחרות, שגם הם יש לנו מענה, גם כל מיני לגיל המבוגר וכולי.
כן. אני רציתי לשאול, האם באמת ניתן לבצע ביקור באגף? זאת אומרת, נשים שבאמת מתכוננות לקראת לידה ורוצות לבוא ולראות. אני גם חושבת שבחוויה של האישה, כשהיא באה למקום שהיא כבר סעירה שם, או הייתה, או ראתה, או דיברה עם אנשים, ואז כשהיא באמת מגיעה לשלב המרגש הזה של הלידה, קל לה יותר להגיע למקום מוכר שהיא כבר הייתה שם פעם. האם אתם מאפשרים לעשות סיורים?
בהחלט. בהחלט, אני ממש מסכים ממה שאת אומרת, ואני חסיד גדול של ביקורים לפני הלידה או במהלך ההיריון במקום שהאישה אמורה ללדת, כי תמיד יש אלמנט של חוסר ודאות לקראת הלידה, מתי זה קורה ואיך זה יתנהל ואם יהיה לי ככה או יהיה לי אחרת. את לפחות להוריד במידה מסוימת את החוסר ודאות בזה שהאישה תדע לפחות לאן היא הולכת, איפה היא נרשמת, איך נראה חדר הלידה, האם אפשר מלווים, כמה מלווים, מה להביא איתה ללידה. כל הדברים האלה אלה דברים שמורידים ולו רק במעט את חוסר הוודאות ואת החששות לפני המאורע.
כן, אתה דיברת על מחלקת הריון בסיכון גבוה, ואני הייתי רוצה להתייחס לאיזשהו נושא שנקרא היפרמזיס, או בשם המלא שלו היפרמזיס גרבידרום, שזה אותה תופעה באמת של בחילות והקאות, אבל לא סתם קצת בחילה של בוקר, אלא משהו שבאמת מוציא את האישה מתפקוד. לפעמים היא מגיעה לבית החולים כדי לקבל איזשהו עירוי נוזלים, כי היא מגיעה להתייבשות. האם גם הנושא הזה של היפרמזיס נחשב עכשיו להיריון בסיכון גבוה, ומה עושים? מה עושים במצב הזה? ואני גם מודה ושמחה שבשנים האחרונות יש הרבה יותר, זה הפך להיות משהו מוכר, זה הפך להיות משהו מדובר. אם פעם פחות הכירו בתופעה הזאת, היום זה משהו שבאמת מדברים עליו ומתייחסים אליו.
אני בהחלט, זה נושא שתמיד היה מוכר, כן? בחילות של הריון זה משהו שאנחנו מכירים.
כן, אין אישה כמעט שלא חווה את זה, כן.
כן, אבל זה, קודם כל לפעמים זה מלווה בהקאות, זה פוגע קשות מאוד באיכות החיים של האישה, והסבל שחלק מהאנשים, בעיקר כאלה שמקבלות את זה בצורה קיצונית, הסבל שלהם באמת הוא קשה מנסור. ולנו היום בשנים האחרונות יש טיפולים תרופתיים שיכולים לעזור לחלק מהאנשים. חלק אחר לנשים שבאמת מקבלות את זה בצורה קשה, ואז אנחנו צריכים לחשוש מבעיות רפואיות נלוות, כמו למשל באמת התייבשות, כמו למשל תזונה או מקרים קיצוניים אחרים, אותן בדרך אנחנו יכולים להשפז, לתת להם באמת נוזלים, להימנע כמובן מהתייבשות, אבל זה הרבה מעבר לזה. יש לנו כאן דיאטניות שמבריחות את הנשים ונותנות להם תמיסות מיוחדות שהן עשירות מאוד בכל חומרי המזון החשובים לאישה במהלך היום, שהן לא מסוגלות בעצם לבלוע או לאכול, ובעזרת הדיאטניות תוך כדי אשפוז הן מאפשרות להם באמת לקבל את מה שהן צריכות.
כן, שזה באמת כל כך חשוב. עכשיו, יש נשים, ואני שוב עדיין בנושא הזה של ההיפרמזיס, יש היום כדורים שהם מאוד מאוד מקילים, אני באמת מכירה נשים שזה הרים אותם על הרגליים, אני מדברת על הדקלקטין, אולי יש דברים נוספים. עכשיו, יש נשים שחוששות ואומרים, מה? אני אקח קבוע כל יום כדורים? זה עלול להזיק לעובר. אז אולי באמת חשוב לתת גם לזה דגש, לעניין הזה, שאולי הרבה יותר חשוב זה להביא את האישה לתפקוד, ושהיא תוכל לאכול משהו ולשתות מאשר להגיע להתייבשות ולהפיסת כוחות.
בהחלט. אז קודם כל, אם אנחנו גם מדברים על הכדור שנקרא דקלקטין, הכדור הזה הוא בטוח מאוד לשימוש מתחילת ההיריון. בסך הכל, המרכיב העיקרי שלו זה איזשהו ויטמין, שאנחנו בלב הכי מקבלים במזון. זה לגבי דקלקטין. התרופה היא בטוחה, והיא עוזרת לחלק, לצערי הרב, לא לכולן, אבל לחלק גדול מהאנשים, היא בהחלט עוזרת. הדבר הזה הוא חשוב, הטיפול הוא חשוב, לא רק בגלל העניין הזה של איכות חיים של האישה, לשפר לה את איכות החיים, אבל הוא חשוב גם, כמו שאת אומרת, האישה בתרופה הזאת מסוגלת לשתות ולאכול. ובתחילת ההיריון, העובר מתפתח בקצב הכי מהיר דרך אגב. הזמן שבר מתפתח בקצב הכי מהיר זה השליש הראשון של ההיריון, ודווקא אז הזמן שהכי חשוב לשמור על תזונה נכונה ועל ויטמינים בכמות נכונה ועל חומרי הבניין האחרים, וזה הזמן הקריטי, ולכן החשיבות הגדולה לטפל בזה ולא לנסות למשוך להגיד טוב אני אעבור, זה יעבור לי, אני אסבול עוד שבוע, עוד שבועיים, לא. צריך לדעת את זה כשזה קורה, וצריך לדאוג לקבל חומרי מזון, בין אם זה בצורה רגילה, בין אם זה בצורות שונות, בצורת נוזלים או אחרת, כמה שיותר מהר, בהחלט.
כן. אני רוצה להתייחס לעוד נושא, שלפעמים באמת לא מספיק נותנים עליו את הדעת, וזה נפילות בהיריון, שזה משהו שהוא שכיח, אישה באמת, השיווי משקל שלה, ובכל זאת, כן, היא נושאת על עצמה פתאום הרבה משקל עודף, ואני מדברת דווקא על שבועות גבוהים יותר, אני יודעת, בדיוק ליוויתי בימים האחרונים, מישהי שבשבוע 37 היא נפלה, כן, היא שפשפה את הברכיים וקצת את היד, והיא נורא התלבטה אם היא אמורה לגשת למיון, לא אמורה לגשת למיון, היא חזרה הביתה, הייתה עייפה, החליטה ללכת לישון, ורק בבוקר הגיעה למיון, ברוך השם הכל היה בסדר, אבל כשככה קצת נכנסתי אחר כך לגוגל, כן, לדוקטור גוגל, אז הבנתי שהנושא של נפילה בהיריון, זאת אומרת, אסור לזלזל בו, אז למה ומתי באמת צריך לגשת למיון?
אז קודם כל, נתחיל עם נפילות, נפילות לפעמים ברוב המקרים קורות באמת בגלל ירידה בלחץ דם של האישה, או באמת קצת חוסר שיווי משקל רגעי. צריך לזכור שאישה, בעיקר בהיריון מתקדם, גם שיווי המשקל שלה, גם בגלל המשקל העודף ובגלל שמרכז הכובד השתנה, גם זה דבר שגרם לקצת חוסר יציבות מסוים. זה מהבחינה למה זה קורה, אבל כשזה קורה, ההמלצה שלנו כרופאים ורופאות זה בוודאי לגשת מיד למיון, גם אם אנחנו חושבים שבעצם שום דבר לא קרה, לא מרגישים כאבים, מרגישים את העובר ואין דימום, עדיין כל נפילה יכולה להיות כרוכה במכה ולו גם עדינה לבטן או לרחם. הדבר הזה חס וחלילה יכול להוביל להתפתחות בהמשך, וזה לא דווקא תוך שעה, שעתיים, להתפתחות בהמשך של חס וחלילה היפרדות שליה, צירים מוקדמים ודברים כאלה, ולכן מאוד מאוד מומלץ, וכל אישה שנפלה, גם אם היא לא קיבלה חבטה ישירה ברחם, במהלך הטרימסטר השלישי, לגשת למיון או למוקד, כדי לעשות הערכה ראשונית.
כן, שזה באמת חשוב. לא להתלבט, עדיף שתלכו סתם, איך אומרים, ותמיד שיש ספק, אז בכלל, איך אומר רופא, יש ספק, אין ספק. את מתלבטת, לכי, תבדקי, בעזרת השם שהכל יהיה בסדר, מאשר גם התחושה הזאת, אולי עשיתי חכם, אולי עשיתי, הייתי צריכה ללכת, לא הייתי צריכה ללכת, אולי משהו קרה, אולי משהו לא קרה, גם זה, את זה בואי תמנעי, את הספקות האלה, שגם זה משהו.
אני תמיד אומר, עדיף ללכת 10 פעמים ולהגיד למה הלכתי, מאשר פעם אחת לא ללכת ולהגיד למה לא הלכתי.
וואו, חזק.
כן,
חזק. נושא נוסף שחשוב מאוד להתייחס אליו, זה באמת הנושא של הבדיקות בהיריון, האולטרסאונד, הזכירת מערכות. יש נשים שאומרות, נשים אומרות, אני שומרת תורה ומצוות, גם אם יגלו חלילה משהו בכל מקרה, אני לא אפסיק את ההיריון, אני אמשיך אותו, ולכן מיותר, אני לא רוצה לעשות בדיקות, אני לא רוצה לדעת. מאוד חשוב לתת דגש, למה, למרות שאנחנו באמת לא נדבר על אף פעם על הפסקת היריון, למה כל כך חשוב כן לעשות סקירת מערכות, כן לעשות בדיקות, וכן לעקוב אחרי ההיריון?
חלילה, הנושא של סקירה לא קשור חלילה להפסקת היריון או משהו. סקירת מערכות חשובה משני היבטים. כמובן גם מההיבט, קודם כל מההיבט של העובר, אם יש לא מעט מומים, היום אנחנו כבר ברפואה מתקדמת, יש מה שנקרא רפואת עובר. אנחנו יכולים להתערב בתוך הרחם, בין אם זה לתת עירוי דם כשצריך לתת, או בין אם זה פתאום אם יש ציסטה לעובר.
תוך כדי ההיריון, חשוב להדגיש שזה תוך כדי ההיריון. כן, מדהים.
בוודאי, אני מדבר. או אם יש חסימות במערכת השתן, אנחנו יכולים לפתוח אותם, או אפילו יש היום דיווחים, בעיות בריאות. יש הרבה, אני לא אפרט כאן את כל הבעיות, אבל בהחלט אפשר לעשות טיפולים בתוך הרחם. ואני לא רוצה להגיד להציל, אבל גם באמת להציל עוברים, ובוודאי ובוודאי לשפר את הבריאות שלהם בהמשך הדרך. זה סיבה אחת טובה. סיבה שנייה שכדאי מאוד לעשות את זה, זה בעצם, אתה רוצה להקל, האישה רוצה להקל בעצם גם על הרופאים שמקבלים את הילד, רופאי ילדים ורופאי תינוקות, כדי שבמקום שהם יתחילו לעשות כל מיני בדיקות,
אוי, דוקטור מניאן.
אם יש דווקא.
כן, כן, לא, אתה נקטעת לנו לרגע, כנראה, כן, כן, עכשיו זה בסדר.
אני אומר שרופאי הילדים, אם יהיה להם בדיוק, יבינו מה הבעיה, יהיה להם הרבה יותר קל לטפל, וגם הם יטפלו הרבה יותר מהר. במקום להעביר את התינוק הקטן בין יומו, סדרה שלמה של בדיקות. זה דבר אחד. הדבר השני שהוא לא פחות חשוב, לא כל בתי החולים בארץ יש להם את כל השירותים. אני אתן דוגמה אחת. נושא של נניח חס וחלילה מום לב שדורש התערבות. לא כל בתי החולים, ואני מדבר על בתי החולים הגדולים ביותר בארץ, כן? בלי להזכיר שמות. לא כל בתי החולים וגם הגדולים ביותר בארץ יש להם מנתחי לב ויש תינוקות. אז אתה היית רוצה אולי ללכת וללדת דווקא בבית חולים ספציפי שמתמחה בבעיה הספציפית הזאת. זאת סיבה נוספת שבה, שבגללה אני חושב שיש מקום לעשות את זה.
כן.
לא. אני בהחלט חושב שזה במקום.
כן. אז באמת נותרו לנו עוד כמה דקות, והייתי כן רוצה להתייחס בתקופה הזאת, כמה חשוב, כן, להקפיד על תזונה, להקפיד על פעילות גופנית, לתת ככה כמה, קצת התייחסות גם לנושא הזה.
אנחנו היום יודעים שהיריון זה תהליך בריא, אבל צריך לסייע לו. האישה צריכה להתחיל את ההיריון בצורה בריאה, אבל גם להמשיך אותו בצורה בריאה, גם מבחינת סדר החיים שלה, גם מבחינת התזונה שלה, ותזונה בהיריון היא מאוד מאוד חשובה. מה לאכול, ולפעמים האמת היום, במצב שאנחנו נמצאים היום, גם מה לא לאכול. יש לא מעט מה שאנחנו קוראים ג'אנק פוד, שאני לא בטוח שגם לא בהיריון לא הייתי ממליץ לאכול אותו,
קל וחומר.
אבל בוודאי, בוודאי, בוודאי בהיריון, זה לא במקום לעשות את זה. אנחנו מאוד ממליצים לנשים לעשות פעילות גופנית. עכשיו, כשאני אומר פעילות גופנית, אני לא אומר לרוץ עכשיו 10 קילומטר, חלילה, אבל בהחלט לעשות הליכה 30 ביום, זה בהחלט, בהחלט במקום, או לעשות פעילות גופנית אחרת, התאמנות שמותאמת להיריון. אלה דברים חשובים מאוד שמשפרים גם את התחושה של האישה, אבל משפרים גם את זרימת הדם לעובר, ובסופו של דבר, גם העובר נהנה מזה, ולא רק האישה.
כן. האם יש איזושהי התייחסות לנושא של דיכאון אחרי לידה?
אנחנו כאן במעייני הישועה מאוד רגישים לזה. כל אישה שעולה אני אגיד את זה אחרת, במחלקת יולדות האחיות מיומנות מאוד בלזהות איזה שהם סימנים של, בוא נקרא לזה אפילו סימנים ראשונים של ירידה במצב רוח או שינוי במצב רוח אצל נשים יולדות. הדבר הזה הוא שכיח כמובן מיד אחרי לידה, אבל צריך באמת למצוא בדיוק את אותן, את אותן נשים שבאמת בהמשך תסבול ממש מדיכאון, וכאן נכנסת המיומנות גם של הפסיכולוגיות שנמצאות כמובן האחיות כמו שהזכרתי ברגע שהן מעטרות את זה, אבל יש לנו כאן טבת שלם של עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות שיכולות לסייע, וכמובן במקרים יותר משמעותיים יש כאן גם צוות של פסיכיאטרים, יש כאן מחלקות מפוארות גם בתחום הזה. אנחנו בהחלט, בהחלט מודעים לזה, ואני חושב שיש כאן תשומת לב גדולה מאוד לעניין.
אפשר באמת לומר מילה על המרכז לבריאות הנפש של מעייני הישועה,
לא הזכרתי את זה,
שהוא הרבה יותר מעוד איזושהי מחלקה, אלא באמת בניין שלם, מפואר אפשר להגיד, שבאמת נותן מענה גם אל הנושא הזה של דיכאון אחרי לידה, ואולי באמת חשוב להדגיש שכמה שמגיע...
כן. הוא גם מתאים, אבל אני חושב שבניגוד ללא מעט מחלקות, מחלקות של בריאות הנפש אחרות בארץ, הוא גם מתאים את, התאים את עצמו לאוכלוסייה, לאוכלוסייה החרדית. אני חושב שזה חשוב מאוד, כי יש כאן הרבה עניין של תרבויות שונות ודברים אחרים וכללים אחרים, ואני חושב שהמחלקות האלה עושות באמת עבודת קודש.
ואולי באמת גם חשוב להגיד שכמה שמזהים מוקדם יותר, קל יותר לטפל ומהר יותר אותה אישה תוכל לחזור לחיים, לבית, לילדים.
בהחלט, כמה שיותר מהר, ולכן אנחנו כאן מפעילים באמת צוות גדול מאוד כדי לאתר
לזהות,
ואנחנו מצליחים לא רע. אני קשה לי להגיד לך שזה 100%, כי אף פעם אין 100%, אבל אני חושב שסך הכל עושים כאן עבודה מצוינת.
כן, אני נשאלת ככה שאלה דרך האתר, מאזינה שואלת אותנו, האם יש למעייני הישועה קורסים הכנה ללידה?
כן, בהחלט. יש קורסים, יש גם קורסי הכנה ללידה, ויש גם, ויש גם כמובן סיורים, ואנחנו מדי חודש עושים שני כנסים במקומות שונים בארץ, כמובן גם בבני ברק, אבל גם באלעד, במודיעין אלית, במקומות אחרים בארץ, בשומרון, ובית שמש, במקומות שונים בארץ, כדי שהנשים תקרנה את מעייני הישועה באופן כללי, וגם חלק מהצוות שם, יש שמה מופיעה שם מיילדת, ורופאת נשים מיומנת. כן.
בהחלט. שאלה נוספת שאני ככה נשאלת, שואלת אותנו מאזינה, היא בשבוע 39 פלוס 3, בעזרת השם שיהיה בקרוב, בשעה טובה ובידיים מלאות, והיא שואלת, מהו הזמן הנכון באמת להגיע לבית החולים? האם זה לידה ראשונה, היא מדגישה שזה לידה ראשונה, שאנחנו יודעים שבדרך כלל ללידות ראשונות לוקח יותר זמן. היא גם כותבת שהיא מאוד רוצה כן לא לבוא מאוחר מדי ולהספיק לקחת אפידורל. אז מהו הזמן הנכון לאישה להגיע לבית חולים, או שבאמת כל אחד זה איך שהיא מרגיש? יש כאן תשובה בעצם לשאלה כזאת?
אני אתן את התשובה הכללית שאני נותן, אבל אני חושב שכל אחת צריכה להתאים את התשובה לעצמה, בוא נגיד ככה. כמובן אם מדובר בירידת מים, או ירידה בתנועות העובר, או חס וחלילה דימום, אז כמובן אין כאן בכלל שאלה.
אולי באמת נדגיש את הנושא הזה של ברגע שאישה מרגישה ירידה בתנועות עובר, לא להסס, לא לחשוב פעמיים. איך אומרים, שכבת לצד, אכלת משהו מתוק, זה לא מתעורר, מיד לגשת לבית חולים. לגמרי,
בכל שעה משעות היום והלילה, ממש ככה, חד משמעית. ולגבי צירים כמובן, אז בדרך כלל אני אומר, אם מסתכלים על השעון ורואים שזה בא כל 3-4 דקות וזה נמשך חצי שעה לפחות, אני חושב בטח בלידה הראשונה זה הזמן להתחיל לתכנן את ההגעה לבית חולים. כן.
טוב, אז באמת נשאר לנו רק לאחל לכל היולדות שבעזרת השם יהיה בשעה טובה, בקלות, בידיים מלאות, בעזרת השם, רק בשורות טובות שיהיו. תודה רבה, פרופסור אריאל למני, מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי מעייני הישועה, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה לך.
ורק שמחות בעזרת השם.
ושמחות.
כן. האגף השמח ביותר שיש בכל בית חולים בעצם. אנחנו סיימנו בנימה אופטימית ובאווירה שמחה סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליעלי צייטלין, עורכת ערכה לנו את התוכנית, שלמה פולק הפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מיד אחרינו התוכנית בקצב היום בהגשת אשר גרייבר. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם מחר, יום רביעי, קצת אחרי 10, ובאמת בעזרת השם שיהיו רק בשורות טובות.
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוחוטשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת תענית. אתמול החלנו למפות את מפת התעניות, בציינינו את הצומות שנקבעו בתורה ומדברי סופרים. היום נתמקד בתקופה של לאחר חתימת התלמוד, בהם להגו תעניות שונות להתעוררות בתשובה. ובכן, במשניות, בתלמוד ובדברי חז"ל אין בנמצא תקנת תענית נוספת למטרה זו, אך בתקופות מאוחרות יותר תוקנה באשכנז צומות שני וחמישי ושני בשבוע שאחר פסח וסוכות, ומטרתן לחזור בתשובה מחטאים שאפשר שחטו בהם בימי המועדים. בעבר נהגו הכל לצום שני וחמישי ושני, עד כדי כך שלפני כ-400 שנים הם העיד רבי דוד הלוי סגל בעל התז, כמיעוט הם אותם שאינם מתענים. עם הדורות נתמעטו המתענים, ובחלק מקהילות האשכנזים אף אין אומרים את הסליחות שניתקנו לימים אלו. תעניות נוספות לחזרה בתשובה נהגו בערב ראש השנה וביום הראשון של סליחות, והיו גם שנהגו להתענות בעשרת ימי תשובה ואפילו ב-40 הימים שלפני יום הכיפורים. תענית שובבים תת, אף אי תענית לשם תשובה, ובה נעסוק בנפרד. בעתיד אם ירצה השם. כמו כן תענית חתן וקלה ביום חופתם באה לשם חזרה בתשובה. לפני כ-400 שנה תיקן רבי משה קורדוורו בעל תומר דבורה את צום יום כיפור קטן שהתפשט בעיקר בקהילות אשכנז. רבי יעקב מעמדין כותב בסידורו כי חדשים מקרוב באו נהגו להתענות ערב ראש חודש וקוראים אותו יום כיפור קטן, והוא ידוע ונתפשט ברבים, וטוב הדבר בייחוד להזיר העם המתלכלכים כל היום כדי לשוטפם מתינופם. גם הנכשל בחטא צריך להתענות כדי שיכופר לו. הראשון שכתב זאת והעריך בפירוט מניין הסיגופים ודרגותיהם הוא הרוקח, וממנו הוא עתק לספרי מוסר אחרים. עד כדי כך שבעל הנודע ביהודה נזקק להבהיר להמון העם, כן התענית העיקר אל עזיבת החטא והבידוי. בראשונים נזכר תענית נוספת המכונה תענית צדיקים, והובו בשולחן ערוך גם הם על מאורעות טרגיים שירו בעבר, כגון מיתת עשרת הרוגי מלכות, פטירת משה רבינו, מות בני אהרון וכדומה. יש הנוהגים להתענות ביום שישי פרשת חוקת על שריפת 20 קרונות מלאים ספרים בצרפת, וכן בכף בסיוון לזכר צרות תח ותת. תעניות נוספות של אבלותי ביום יורצייט, יום פטירת אב ואם. קיימות שתי תעניות יוצאות מן הכלל, תענית אסתר הבאה כזכר לתעניות.